שלום לכולן וברוכות הבאים לתוכנית ללא צנזורה, התוכנית של העם, מתוך העם, למען העם. אז קודם כל תודה לתורמים, יש עלייה קטנה, אחר כך ירידה, אחר כך עלייה, זה בא בגלים. וכל הכסף הולך לפיתוח הערוץ, לשילום על התשלום על השרת, על הטראפיק, על מלא פיתוחים שאנחנו עושים מאחורי הקלעים, ובעתיד הקרוב אתם תראו מה הם, אז תודה רבה. חשוב מאוד להירשם בקבוצת הטלגרם, We Are Free TV, בטלגרם, בלי רווחים. מי שנרשם, מקבל ראשון, קישור לכל רעיון ברגע שהוא מופץ. וגם יש לנו אתר אינטרנט שנקרא wearefree.tv, כדאי ללחוץ על הצטרפות, לכתוב את המייל, ואז אתם מקבלים מייל כל פעם שרעיון חדש מתפרסם. אנחנו כבר לא ביוטיוב, ולכן חשוב מאוד שאתם תפיצו. אז מי שרואה את הרעיון הזה, שיפיץ, שישלח את זה בטלגרם, שישלח את זה בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, בשמיק טוק, בכל דרך אפשרית, כדי להפיץ את הבשורה לאחינו ואחיותינו, שגם רוצים ורוצות להצטרף למהפכת המדיה החדשה של העם, מבתוך העם, למען העם. אז היום יש לי אורח מעניין, קוראים לו סטיבן מגר, והוא חוקר פרטי, אנרכיסט ופעיל למען החופש בתחום האזוטריקה ותודעה וגם חוקי הטבע. שם הרעיון, אזוטריה, תודעה ומצב האנושות. אנחנו הולכים לדבר על חוקי הטבע, תרבויות עתיקות, תורת הנסתר, הקבלה, הסבל של האנושות, כמובן גם על החיסון, על המסכות ועוד עניינים חשובים. אז שלום לך סטיבן, מה שלומך היום?
שלום, שלום מיכאל, תודה על האירוח, שלום לכל הצופים.
נפלא, אז תשמע, אני קראתי את השאלות אתמול, ווואלה, זה בדיוק הקוס טי שלי, כמו שאומרים באנגלית, ה-cup of tea, אז כנראה שיהיה מעניין. אז בוא נתחיל ממה הם חוקי הטבע הקבועים, וכיצד הם עוזרים לנו להבדיל בין טוב לרע, בין מוסרי ללא מוסרי.
חוקי הטבע זה בעצם, זה חוקים שאומרים לנו באופן ברור איזה התנהגות היא פוגעת ביצור אחר, או איזה התנהגות היא לא פוגעת, או מה מותר לנו לעשות ומה אסור לנו לעשות מבחינת הזכויות שלנו. קודם כל, אנשים לא מבינים שיש להם ריבונות על הגוף, שיש להם את כל הזכויות על הגוף שלהם, ומה שבעצם מתנהל עם הגוף שלהם באופן יחידי. וגם הדברים שאסור להם לעשות מבחינה לא מוסרית, נגיד להגיד לאחרים מה לעשות, בכל אופן, לא משנה אם זה נגיד אפילו מבחינת מיסים, עד כמה שזה יכול להיות טוב, עד כמה שזה יכול להיות לטובתי או לטובת כל אחד, ואומרים לו אם אתה לא לוקח את זה אז אנחנו נפגע בלך בזכויות. אסור לעשות את זה מבחינה מוסרית, והחוקים האלה הם בעצם מתבססים על שבעת העקרונות, שבעצם הם מתחת לכל הקיום שלנו, זה משהו שמבוסס בבריאה, זה משהו שלא קשור אפילו למחשבה האנושית, ולתפיסה האנושית, זה משהו שהוא נבנה בתוך הבריאה, ובעצם החוקים האלה אפשר לקרוא להם גם חוקי אלוהים, יש כאלה שקוראים להם חוקי הקרמה, חוקי הטבע, אין לי בעיה עם כל השמות האלה, העיקר שאנשים יבינו באמת.
שבעה חוקים? לא עשרה חוקים? או עשרת הדיברות?
לא, זה חוקים שהם מבוססים על שבעה עקרונות.
איזה? מה העקרונות? מה הראשון? מה השני? מה השלישי?
The principle of mentalism, זה הראשון, the principle of correspondence, the principle of vibration.
בוא ננסה לתרגם את זה, לטובת הישראלים הלא דוברי אנגלית. אז מה הראשון היה?
כן, עיקרון המנטלי, המנטליזם, שהכל מתחיל מהמחשבה, היקום הוא מנטלי, רק בקנה מידה שונה מאיתנו, וגם אנחנו כמנטלים אנחנו יוצרים, וגם היקום הוא יצר את עצמו בעזרת המנטליות והמילים, שבעצרת איזושהי מילים שנגיד האור נהיה אור בעזרת המילים. ואפשר להיכנס לעומק לכל העקרונות האלה, וזה דבר שצריך ללמד בכל, זה פשוט, זה צריך ללמד בכל עניין חינוכי, כן?
כן.
זה משהו שלא מלמדים אותו, זה לא משנה, אם, שתבין, שאם אנחנו לא נבין את זה, או נתעלם מזה, זה לא משנה, החוקים האלה עדיין יהיו, והעקרונות האלה יעבדו בכל מקרה.
כן.
השאלה אם זה לטובתנו או לא, כי אם אנחנו נתעלם מהם, אז זה לא יעבוד לטובתנו. זה בעצם יביא לנו את את הסבל, מה שאני מנסה להסביר.
אולי, לא שנתנגד להם, אם לא נהיה מודעים להם, אז אנחנו נסבול, כי אנחנו לא נבין למה אנחנו סובלים. לעומת זה, אם נהיה מודעים להם, אז נוכל להגיד, רגע, אני סובל פה, כי אני הולך נגד החוק מספר 4, אז אני לא אעשה את זה יותר, ואז אני לא אסבול, כי פשוט אני מבין איך הדברים עובדים. טוב, זה לא משנה,
כן, זה
אנחנו
לא...
אומרים את אותו דבר. מה החוק השני?
העיקרון השני זה העיקרון הקורספונדנס, שזה מתורגם כהשתקפות, שזה as above, so below, כאילו, זה, כמו לכל מיני שבפנים זה בחוץ, ובחוץ זה בפנים, שזה השתקפות. כמו מראה, שאנחנו, בעצם ההתנהגות שלנו זה מה שאנחנו יוצרים, וזה מה שמשקף את הבחוץ.
כן. אוקיי, והחוק השלישי?
ה-principle of vibration זה החוק, זה העיקרון השלישי, שזה הכל הוא ויברציה, הכל זה תדרים, הכל זה תדרים, הכל זה סוג של הולוגרמה. היקום הוא סוג של הולוגרמה, זה נראה לך משהו חומרי, זה כן חומרי, אבל אם תסתכל על זה מבפנים, זה משהו שהוא זה משהו שהוא לא קיים באופן פיזי, זה משהו שהוא גל אנרגטי, סוג של דבר כזה, כן? אני לא אסביר את זה לעומק, אבל אני פשוט הולך, אני אמליץ לאנשים לקרוא כמה ספרים.
איזה?
שמסבירים את העקרונות האלה.
תמליץ.
זה קבליון, שזה ספר The Three Initiates, אבל הספרים האלה הם באנגלית, אז צריך ללמוד את השפה האנגלית לזה. ועוד The Staller Man, גם ספר מאוד מאוד חזק. The Staller Man.
אוקיי.
כן, אני שם ספרים באתר האינטרנט שלי כדי שאנשים ידעו, אפשר למצוא את הספרים האלה.
אוקיי.
כן? זה מידע שהוא כבר לא מוסתר.
כן.
זה מידע שצריך פשוט לרצון לבוא ולקחת אותו, כי עכשיו זה הזדמנות שלנו, עכשיו זה בקצות האצבעות שלנו במחשב.
כן.
אז אנשים פשוט צריכים לבוא ולקרוא ולהרחיב את ה...
אז הולוגרמה, אנחנו, הכל רטטים אתה אומר? הכל תדרים, רטטים?
כן, הכל תדרים, היקום הוא צריך, יש לו התקדמות, אין לו סוף, הוא תמיד זז בצורה אבולוציונית, גם הנשמה שלנו, גם הכל צריך להתקדם, הוא לא צריך וזה מה שאני קורא לאנשים היום, שהם סוגדים לכל הממשלה הזאת, שהם סוג של אנשים מתים מבפנים. התדר שלהם כל כך נמוך, שהם מקובעים למטה, והם סוג של מלבן. זה סוג של, בצורה אלגורית להסביר את זה, כן? אבל כל זה ויברציה, בוא נגיד.
כן. אוקיי.
יש את principle polarity, שזה הקוטביות,
כן.
שזה סוג של אשליה, אנשים חושבים שאהבה ופחד זה דברים שונים, אבל זה אותו אנרגיה פשוט לקיצון שונה, זה סוג של אותו דבר, אותה אנרגיה פשוט זה הולך לכיוון שונה, יש להם פרדוקסים, ואנשים גם לא מבינים, הם סוג של אנשים שחיים בדואליות, שהם לוקחים צד באיזושהי, אפילו במפלגה דמוקרטית, זה לא נכנס אפילו לפוליטיקה, אבל זה גם סוג של, תבינו, אנשים, הם משחקים על העקרונות האלה, הם יודעים טוב מאוד האנשים שמפעילים את כל הסיסטמה הזאת, הם מבינים את כל העקרונות האלה והם עושים מניפולציות דרכם, כמו principle of polarity לדוגמה. כן, זה עקרון קוטביות, שאנשים לא מבינים שזו אותה אנרגיה, שזו אותו הדבר, רק בקיצון שונה.
אז איך משתמשים בזה נגדנו?
רמה שונה.
איך הם הכוחות השולטים?
הם עושים פילוגים. הם מפלגים את העם, הם שמים אותנו בקבוצות, בכן ולא, ושחור ולבן, ואתה צריך לבחור איזשהו צד, וזהו, ואנשים גם לא מתנהלים את עצמם רגשית לא נכון, כי הם לא מבינים שזה גם מבחינה רגשית, וגם בכל דבר זה מתבטא, העיקרון הזה, כן?
כן.
אבל הם משחקים גם על המנטלי, שהם עובדים על התודעה, שזה בא על העיקרון המנטלי, שמפה הכל מתחיל.
אוקיי.
איך שאנשים חושבים, כן?
מה עוד?
יש את principle of rating, שזה עיקרון הדפוס, שהכל בא סוג של בדפוס מסוים, גם במקרוקוזם, שזה היקום היותר גדול, וגם אנחנו, שאנחנו בהתאם לזה, ואנחנו צריכים לדעת איזה כיוון כל התודעה הולכת, וכל הכוכבים והפלנטות, יש כל מיני דברים שקשורים לזה, וזה גם עונות השנה וכל הדברים האלה, כן? יש את principle of cause and effect, שאני מדבר עליו הכי הרבה.
סיבה ותוצאה.
כן, בדיוק. זה סיבה והתוצאה, ואנשים, מה שאני אומר לאנשים, שהחיסונים וכל הדברים הנוראים שהם עושים היום, זה בעצם האפקט הזה. זה בעצם התוצאה שאנחנו מקבלים מהסיבות שהביאו אותנו לזה.
מדהים.
והסיבות
בוא נדבר על זה. אני מאוד אוהב את הנושא הזה. אז מה הסיבות שאנחנו רואים אנשים מתחסנים, אנשים בפחד, הולכים עם מסכות, מאמינים שיש וירוס שנקרא SARS-CoV-2, שגרם למגפה, ושהרי אין מגפה, והם בכל זאת מאמינים בזה, ורואים טלוויזיה, וניזונים מהפחד, וממשיכים לפחד. איזה מצב נוראי, איך ריבונו של עולם הגענו לזה?
כן, זה בוא נגיד, הבעיה עצמה, זה התודעה שלנו כאנושות בכללי, זה לא מדובר גם אני או אתה או מישהו אחר, זה בעצם כל השקר הזה שהיה לפני זה וכל השטיפת מוח שהם עשו, שזה כבר נמשך, זה לא חדש.
ספר לי על השקר כבר שהיה לפני זה. אני מכיר אנשים שיגידו לך, שקר? על מה אתה מדבר? איזה שקר?
אנשים לא מבינים אפילו לפני זה שממשלה זה סוג של עבדות, שזה בן אדם לא יכול לכתוב חוקים, להכתיב חוקים למישהו אחר, אפילו אם זה לטובתו. כי אנשים לא אפילו לא יודעים שיש חוקים שאי אפשר לשנות, שיש מוסר שאי אפשר לשנות אותו, שהוא קבוע. וזה קורה מחוסר ידע ובורות, שאנשים לא רוצים להבין ולא רוצים להפנים ולא רוצים לדעת יותר. כי אולי הם מפחדים מה הם יגלו שם בפנים, או הם מפחדים שהם צריכים לקחת אחריות על זה.
אבל איזה שקר היה? אז אמרת שקר הממשלה. אז השקר הוא שחייבים שתהיה ממשלה. ובן אדם חושב שוואלק צריך ממשלה, כי נולדתי, הייתה ממשלה, אבא שלי סיפר לי שהוא הצביע לממשלה, וסבא שלי גם הצביע, אז כנראה שצריך ממשלה, נכון?
איך הם עושים את זה? הם עושים את זה דרך פיגועים, דרך פחד, דרך הכנסת עוד פחד לאנשים, כדי שהם ישמחו, מי ישמור עלינו? אנחנו צריכים מישהו שישמור עלינו כמו הממשלה, כמו שאתה אומר. וזה מה שהם עושים, דרך הפחד. כי הפחד הוא מכניס את האנשים לסוג של קופסה, שהם חיים בהישרדות, הם לא רוצים, הם לא תחת אהבה. אהבה זה התפתחות, זה קבלת ידע, זה ראש פתוח, זה אהבה, זה התפתחות תודעתית. אוקיי? זה נכנסת לעולם הזה בנקודה אחת, אתה צריך להיות בן אדם יותר טוב, שאתה חי, אתה צריך לעשות פה משהו, להתקדם. על זה מדובר. אז אנשים פשוט כל כך קשורים מאוד למערכת הכספית הזאת, ו כל החומריות וכל מה שהם קשורים לזה,
שקר.
שהם לא רוצים לסכן את זה.
איפה כן. עוד שקר? אמרת שקר הממשלה?
לא, יש הרבה שקרים.
תן עוד שניים.
של מה? של
אמרת
הממשלה?
שעד זה היה, אנשים לא ידעו שחיינו בשקר, אז אמרת לך, איזה שקר? יש אנשים שיגידו שלא היה שקר, לפני 10 שנים, לפני 3 שנים, לפני 20 שנה. אז אמרת הממשלה, זה שקר. מה עוד היה שקר? אתה לך רמז. האוכל, תעשיית האוכל, תעשיית הבריאות, האקולוגיה.
יש הרבה.
נו, אז תן שניים.
יש הרבה שקרים.
אז תן שניים.
יש הרבה שקרים. רפואה, כן? כן.
מה השקר?
רפואה שנגיד, רפואה שאסור לי, אין לי דעה משלי לגבי רפואה. אני לא יכול להביע את דעתי, למה? כאילו, יש אלטרנטיבה אחרת שאני רוצה להציג, אני מכיר. יש לי אפילו מידע על זה, אנשים לא רוצים אפילו לקחת את זה ולקרוא. ואנשים אפילו לא יודעים למה נגרמות מחלות מלכתחילה, ואיך באמת אפשר לרפא אותם, בדרך של לא תרופות ממסדיות ששטופות בכסף שם,
כן.
בכל הפארמה וכל הדברים האלה. ובוא נגיד לא חסרים שם שקרים ומזימות ומניפולציות וכל הדברים האלה.
ועוד שקר?
כל המלחמות והפיגועים וכל הדברים האלה גם לא הלכו.
כן.
הם נשארו, היה איזושהי רגיעה, אבל הנה זה מתפרץ, זה סוג של האפקטים מגיעים עכשיו, מצטברים, בשנה השנתיים האחרונות.
כן. אז בוא נפקס. אז אמרנו שעד עד לא מזמן, עד הקורונה בוא נגיד, היה אנשים חיו בשקר, בכלל לא, חלק ידעו את זה, חלק לא ידעו את זה, ודוגמה, המלחמות זה הכל שקר, הרפואה זה הכל שקר, הממשלה זה שקר, ועוד מלא מלא שקרים. ומה שאתה אמרנו, זה שהיום אנחנו רואים את התוצאה של האנשים שחיו במצב הזה, הם חשבו שהם יוכלו לחיות לעד במצב הזה של השקר, אבל מתברר שלא, שברגע מסוים הם יצטרכו משהו צריך לקרות כדי לגמור עם העניין הזה. אז מה קרה?
זה מה שקורה, שהיקום עושה הכל כדי שאנשים יבינו שזה לא הדרך לחיות. אנחנו לא יכולים לחיות באגואיזם, ברק אני עצמי ולא אכפת לי מאחרים. כי הרוע פה מנצח בינתיים. למה? כי הם מאוחדים. יש להם רצון משותף. לנו כאנשים שחיים פה, האנשים הרגילים בוא נגיד, הם לא מאוחדים, הם כל אחד חושב על עצמו. הם לא חושבים לטובת כולם, הם חושבים בצורה אגואיסטית, ובעצם הם מקבלים את זה בצורה של השלכה, בהשלכות שהם מקבלים בשנים האחרונות, כן?
מה זאת אומרת השלכות? השלכות במציאות? מה, קורונה וכן הלאה?
כל הדברים האלה, כל הסגרים האלה, הרבה עסקים גם פשטו רגל, כל הדברים האלה, הרבה דברים נוראים קורים אפילו שאנחנו לא מכירים, שלא אומרים לנו.
ואיך זה אמור לתקן את המצב של השקר?
קודם כל, תמיד צריך לדבר על הדברים האלה. תמיד צריך להנגיש את זה. אני בתור מישהו שיודע את זה, ויש לי עוד הרבה מאוד לדעת גם בהמשך, זה לא שזה, זה לימודים שזה לכל החיים, כן? כמו שאני אומר, זה להיות בן אדם יותר טוב, וזה עבודה על עצמך. אנשים צריכים לעבוד על עצמם, כדי להיות אנשים יותר טובים, ולקבל את זה שהם חיו בשקר כל החיים שלהם. זה בסדר, גם אני הייתי ככה, וגם הכל בסדר. צריך רק להפנים את זה, לרצות, לדעת יותר ולהיפתח יותר ולעשות משהו בהתאם. תמיד צריך לדבר על זה, כמו שאני אומר, כי יש הרבה מאוד קולות של שקרים בכל מקום, אז בקולות של אמת אין מספיק, צריך פשוט להגביר את הקול הזה.
כן.
כל הזמן.
אוקיי. אז רק לסיים את השאלה הראשונה, אמרנו מהם חוקי הטבע הקבועים וכיצד הם עוזרים לנו להבדיל בין טוב לרע, מוסרי לא מוסרי. אז קראת את שיבת העקרונות, אז איך זה עוזר לנו להבדיל בין טוב לרע, ומוסרי ולא מוסרי? פשוט זה שאני באופן טבעי מודע לעקרונות האלה?
אגב, יש עקרון אחרון שאני לא דיברתי עליו, זה principle of gender, שזה עקרון... כן, שזה גם בא מבחינה תודעתית, שזה גם אצלנו בתודעה שלנו, יש לנו היבט נשי וגברי, שההיבט הגברי זה יותר... אינטלקטואלי ולוגי ודברים כאלה, והנגבי זה יותר רגשות וחמלה ודברים כאלה.
כן.
וזה בעצם גם מוציא אותנו מאיזון שהוא תודעתי, שאנשים יותר מדי נוטים על הצד הגברי, שזה יותר דומיננטי וחסר חמלה. אין לאנשים מספיק רגשות וחמלה ואהבה בעולם. וזה בעצם מוביל לדומיננטיות ומלחמה וכל הדברים האלה.
כן.
אז איך אנחנו בעצם, יודעים מה אסור ומה מותר? בוא נגיד, יש עוד ספרים לגבי זה, ויש עוד דברים לדעת, חוץ מהעקרונות האלה, אבל זה עקרונות הבסיס. אבל יש עוד עקרונות נוספים, כמו הגנה עצמית, שלכל אחד יש את הזכות להגן על עצמו, ולכל אחד יש את הזכות לעשות, יש לו רצון חופשי לעשות כל דבר, רק אם הוא לא פוגע במישהו אחר, באיזושהי צורה.
כן.
כן?
טוב.
זה יכול להיות רצח, אונס, הפרת, כניסה לשטח פרטי, או דברים כאלה, זה סוג של גניבה של משהו שלא שייך לך. וזה משהו שאסור לאף אחד לקחת ממישהו אחר, אוקיי?
כן. אז אולי רק נשנה את השאלה, ולא נהפוך את זה לשאלה, אבל נגיד לסיום השאלה הזאת, שבזכות העקרונות הטבעיים האלה, שהם אקסיומות, הם קיימים, זה לא, אין פה ויכוח בכלל, בזכות זה, אתה יודע מה טוב ומה רע, לדוגמה, איך אתה יודע לא לבוא ואתה רואה תינוק חמוד זוחל על הרצפה, אתה לא תיקח גרזן ותקרות לו את הראש, סתם דוגמה, איך אתה יודע לא לקרות לו את הראש, איך בן אדם באנגליה יודע לא לעשות את זה, ובטורקיה, ובישראל, ואפילו במקה, ובמלא מקומות אחרי ובסין, למה? כי יש עקרונות טבע שבתוך ה-DNA שלנו, שבתוך הקוסמוס לגמרי שולטים בנו, בגלל זה אף אחד לא עורף את הראש לתינוק, זה דוגמה קיצונית כמובן.
מה שהחוקים האלה, מה שבעצם העקרונות האלה מדברים, שאם אחד סובל, כולם סובלים. אחד לא צריך לסבול אפילו, אוקיי? אם אחד סובל, כולם סובלים. זה מה שזה אומר, זה גם ה-principle of correspondence, כמו שאמרתי, שזה משקף בעצם את הכל.
אהה, אוקיי.
וזה בעצם לשאלה.
אז תגיד לי, באיזה תרבויות עתיקות אתה עוסק וחוקר וכן הלאה?
אני חוקר הרבה ויש לי עוד לחקור, אני רוצה עוד לחקור עוד, יש עוד מספיק, אבל אני חוקר, בוא נגיד, בצורה רחבה את הקבלה, בנייה חופשית, טארוט, רוזיקרוס, שמניזם, אינדוס, אלכימיה כמעט, בנייה חופשית, כן?
מה זה בנייה חופשית?
הבנייה חופשית זה, אנשים לא מבינים את ההבדל של בנייה חופשית העכשווית של הלשקות, ואת הבנייה החופשית האזוטרית העתיקה, שקיימת אפילו לפני המצרים העתיקה, זה משהו שקיים הרבה 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 מאוד זמן, והתרבות הזאת מדברת נטו על התודעה, על עצמנו, על התודעה שלנו הפנימית, וזה גם בעצם מה שמקשר אותנו לתרבות, ליהדות המיסטית, שזה הקבלה, שזה קשור גם לבית מקדש שלמה המלך, שזה בעצם גם מדבר על התודעה שלנו, על הפנימיות שלנו, שזה קשור לקבלה, ובעצם הבנייה החופשית זה בעצם כמעט, זה אחד בתוך השני.
אוקיי.
רק הבנייה החופשית היא מדברת יותר עם סמלים ותמונות ואלגוריות, ובעצם מתארות את התהליך שאנחנו צריכים לעבור כדי להיות אנשים יותר טובים ומוארים, כן? שכל אחד נולד עם חושך, אוקיי? פנימי, שהוא לא מבין מה אסור ומה מותר ומה דברים כאלה, והוא צריך להתקדם. לייחוד התודעתי הזה של המחשבה, הרגש והמעשה שאני מדבר עליו כל הזמן, שזה בעצם התודעה שלנו, שאנחנו צריכים להיות מאוחדים ולא בסתירה פנימית בין המחשבה ולמעשה ולרגש. שאנשים בדרך גם פועלים בלי רגש או בהיפוך במה שהוא חושב, שזה טוב, אבל הוא עושה משהו לא טוב, לדוגמה, כן?
אתה יכול לתת דוגמה יותר ספציפית? לדוגמה למחשבה ולמעשה שהוא לא בהלימה?
הדוגמה הכי פשוטה, המשטרה והצבא, אנשים הנכבדים שחושבים שהם עושים משהו טוב,
כן.
אבל בעצם עושים את ההפך, והם חלק מקאט סטנית, שמקריבים את עצמם למען הקאט הזאת, ששולטת בכל כל הדברים שהם עושים.
כן.
והם בעצם חושבים שזה טוב, אבל הם עושים משהו לא טוב. יש גם דברים הפוכים.
מה?
יש גם דברים שאנשים מפחדים, נגיד, לאבד את היקר להם, והם פשוט עושים חיסון, סתם דוגמה, גם. הם לא רוצים, אבל הם עושים את זה, כי הם רוצים להשיג את מה שהם רוצים, או לחזור למה שהם רוצים, או מה שהם... זה משהו לא מאוזן בתוך הגוף.
כן.
וזה משהו מביא אלינו את כל הצרות והסבל שאנחנו סובלים עכשיו.
אמרת שמניזם.
כן, שמניזם זה מאוד מעניין, זה תרבות עתיקה מאוד, זה... מדבר על הרבה קשר עם מוזיקה, עם ריקודים ותדרים, זה מאוד מדהים. זה גם תרבות שאני חוקר עליה לא כל כך הרבה, אבל גם לפעמים.
כן.
אני מקשר בין הנקודות, אני לוקח את הטוב מכולם, אני לוקח את ה... אני לא אומר לאנשים ללמוד דבר אחד ולהתמקד בו. תמיד צריך ללמוד ולהרחיב את הידע.
כן.
וזה בעצם מה שאני מדבר על התהליך הלמידה הנכון, שזה הטריוויום, שזה בעצם השלב הראשון הוא להפנים את הידע בלי שיפוטיות, אפילו אם אנחנו לא מסכימים עם זה בהכרח, להפנים את זה, אחרי זה לעשות את המסקנות ואת הלוגיקה, לסנן את מה שלא צריך, ובעצם לפעול בהתאם.
כן, אז תגיד, מה לגבי הינדואיזם?
ההינדואיזם הוא גם, הוא מדבר על אותם עקרונות כמו שהתרבות המצרית לדוגמה מדברת, שיש להם שלוש דמויות, שזה אייסיס ועוד שניים, אוסיריס והורוס, וגם שם יש וישנו ועוד שניים, כן? שאני
שיבה?
לא אינה זוכר בדיוק. שיבה, כן, ועוד אחד דרמה, שזה גם סוג של שלוש אלים, שהאלים האלה מסמלים חלק מהתודעה שלנו, שאנשים לא מבינים שהאלים האלה לא באמת היו קיימים, זה לא העניין פה. העניין פה להעביר מסר שזה חלק מהתודעה שלנו, שסתם דוגמה, אייסיס, האלה, זה משהו שמסמל את הרגש, את החמלה, אוקיי? שבלי זה אי אפשר, אנחנו, יש, זה סוג של מוביל לכאוס, אם לנו, אין לנו חמלה, אוקיי?
כן.
אז זה צריך להיות בייחוד, וזה מה שזה מדבר, בכל התרבויות האלה, זה פשוט מדבר בצורה קצת שונה, אבל הם מגיעים לאותם דברים.
כן, אוקיי. משהו עוד עם ההינדואיזם, חוץ מזה שזה דומה לתרבות מצרים? אתה רוצה יותר ספציפית? קראת את הבגבד גיטה אולי? קרישנה, ארג'ונה, האגו,
אני
יוגה,
בקטי
יוגה, לא?
האמת לא נכנסתי כל כך לדברים, להינדוס, בתוך הזה, אבל בהחלט אני מכיר את כל המדיטציות וזה, אני התנסיתי בהרבה מאוד מדיטציות בחיים שלי.
איזה אתה הכי אוהב?
אני אוהב דווקא, יש מדיטציות של טלמה, של כל מיני דברים כאלה, של יוגה.
מה זה טלמה?
זה גם תרבות מיסטית, שזה... אם אתה מכיר אליסטר קראולי, כן, אז יש לו סדרה של יוגה שהוא עושה, זה דווקא יוגה שהיא מאוד, אתה יודע, זה צריך, יש שם גם כל מיני טכניקות נשימה ודברים כאלה, מאוד מעניין, זה גם סוג של, אתה שולט יותר טוב בגוף שלך, במיינד, זה גם עוזר לך, המדיטציה היא בעצם כלי שעוזר לך למקד את לאזן את המחשבה שלך, זה מה שזה עושה. אנשים לא מבינים למה מיועדת מדיטציה. אני גם עשיתי מדיטציות בעבר בחיים שלי, ולא הבנתי למה אני עושה אותם. אבל עכשיו אני מבין למה זה מיועד, למה באמת מדיטציה.
למה?
לאזן את המחשבה.
מה זאת אומרת?
פשוט, לפעמים אנחנו חיים יותר מדי ביום-יום, שאנחנו עסוקים בכל מיני דברים, כמו לוגיקה ודברים כאלה, אנחנו צריכים סוג של לאזן את זה יותר לצד הנשי הזה, לצד החמלתי, וגם ההפך, אנחנו צריכים לקרקע את עצמנו לפעמים, אנחנו לא, יש כאלה שחיים, כאילו מישהו יבוא להציל אותנו, ואנחנו לא צריכים לעשות כלום, אנחנו, אלוהים מסדר לנו הכל ולא קשור.
לא אלוהים, טראמפ וקיו-אנון.
גם, כן, אותם עקרונות, אותם דברים, אותם המצאות, אותם סיפורים, וזה בעצם סוג של מביא אותך למרכז, שזה גם המרכז שהבנייה החופשית מדברת בין ג'בועס וג'חין, שזה שני פילרים, שזה שני מגדלים כאלה, כמו בבית מקדש, שאנחנו צריכים להיות באמצע, מאוזנים בין...
כן, בין, עמודים.
בין, זה סוג של קשר כימי כזה בין הזכר לנקבה, בתודעה שלנו גם, בכל מקום בעצם ביקום הזה.
כן, אמרת קבלה, אז, אחד מהדברים האזוטריים שאתה לומד. אמרת קבלה או שהיה נדמה לי שאמרת?
קבלה, כן.
נו, בטח. ומה אתה יכול להגיד על קבלה? האם זה דומה למצרים העתיקה, או חס וחלילה להינדואיזם?
קבלה זה תרבות מאוד מדהימה, שעוד פעם, אני אומר, התרבויות האלה יכולות להיות גם שליליות, כן? זה יכול להיות גם שחור וגם לבן, תלוי מי משתמש במידע הזה, ואם הם מסתירים את זה משאר האנושות או לא, כי זה בעצם מדבר על כל הפסיכולוגיה, על כל איך היקום הזה בעצם עובד, והקבלה זה בעצם תרבות שהיא מאוד מאוד מסבירה את זה בצורה יפה, גם דרך עץ החיים וכל הדברים האלה. אני מדבר בסרטונים שלי המון על קבלה, וזה גם, זה גם קשור כמו שאמרתי לבנייה החופשית, שזה בעצם האיזון הזה בין הזכר לנקבה, ובעצם גם הטריוויום, שזה המידע שאנחנו מקבלים, שאנחנו צריכים להפנים, לאבד אותו ופשוט לפעול. ועוד פעם, זה כדי לעלות ולהיות בן אדם יותר טוב, גם הקבלה מדברת על זה. שזה כלי מאוד מדהים לדעת. אני לא יודע למה אנשים מפחדים לגשת לשם, או מה הם מפחדים למצוא, אבל אני בהחלט ממליץ לכולם.
כן. אוקיי. תגיד, איך הגעת בכלל לחקור ולעסוק בתחומים האלה?
קודם כל, אני מאז, כאילו, מאז כבר הרבה שנים, אני כבר, אני הבנתי, אני הרגשתי שמשהו לא בסדר בעולם הזה, ומשהו שצריך להשתנות, ומשהו לא נראה לי. והתחלתי לחקור, ולחקור יותר לעומק, ותמיד עניין אותי מה מסתתר בתוך הדברים האלה, ומה לדעת יותר לעומק. והגעתי לאיזשהו שלב שאני גם מתפתח רוחנית, אני התחברתי לעצמי ואני התחברתי לרוחניות שלי, וגם זה קלע אותי לאיזושהי סיטואציה שלא הבנתי עד הסוף, עד שהתחלתי ללמוד על הקבלה וכל זה. התחלתי באמת להבין איך כל הדברים האלה עובדים ואיך באמת הרוחניות האמיתית צריכה להיות. אבל אני לא עשיתי הרבה עם כל הידע הזה שצברתי עם השנים. הזמן שעכשיו וכל הבלגן הזה קורה, זה בעצם הוציא אותי מזה. אני הייתי חייב לעשות משהו מבחינה מוסרית, כי אני מרגיש שאני מחזיק את זה בפנים ואני צריך להגיד את זה וללמד את זה אחרים. אין מה לעשות, זה סוג של מחויבות מוסרית לעשות את זה, כי זה מדובר בחופש שלנו, זה מדובר בחופש שלי, ואני יודע שאני צריך לעשות משהו. זה צריך להיאמר, וזה צריך כל הזמן להיות, בוא נגיד, זמין לכולם. לזה אני מתכוון.
אוקיי. אתה גם אומר שאתה מדבר בזה שלך, בסרטים שלך. מה זה? מה, יש לך, אתה יוטיובר? יש לך ערוץ? יש לך מה?
יש לי ערוץ, כן. מה שחשוב לי שזה תמיד ייאמר, שזה תמיד יהיה זמין.
כן.
ואני גם עובד על אתר, שזה יהיה גם באיזשהו מקום, גם ברשת.
כן.
זה מידע שהם רוצים להשמיד, הם רוצים להרחיק את זה מאחרים, אבל בעצם יש לנו עכשיו את ההזדמנות באמת ללמוד, ויש לנו את זה בהישג יד, שזו הזדמנות נהדרת.
כן.
וזה חלון הזדמנויות, כרגע.
נכון.
האנושות באמת תצא ותדע, ותלך לשלב הבא, באבולוציה שלה.
כן.
אוקיי, אז
אוקיי. אז תגיד, מה מספר את תורת הנסתר, הקבלה, וכיצד אתה מקשר אותה לתודעה האנושית?
כמו שאמרתי, כל התרבויות האלה מדברים על התודעה האנושית. זה לא מדובר על משהו חיצוני. כל אחד הוא עולם מלואו בפנים. יש לו אוצרות מבפנים, לכל בן אדם ובן אדם. הם פשוט לא יודעים איך לגשת לזה, כי הם נמצאים בחושך פנימי ולא רוצים לדעת, או תקועים באיזשהו אזור בחיים שלהם, שהם לא רוצים להתקדם מבחינה רוחנית ומבחינה פיזית, כי הכל קשור אחד לשני.
אוקיי.
כמו שאמרתי, כל הדברים האלה זה מדבר על אותם דברים, על המחשבה, על הרגש והמעשה שלנו, שזה בעצם התודעה שלנו, שהפעולה הזאת שאנחנו עושים, זה בעצם מה שאנחנו בונים. לגבי הבנייה החופשית, כמו שאני רוצה להגיד עוד, שהבנייה החופשית זה סוג של, כל אחד הוא בונה, אוקיי? השאלה מה אנחנו בונים? אנחנו בונים לבנים, כבדים, או שאנחנו בונים אור?
רגע, אתה אומר הבנייה החופשית, אתה מתכוון לבונים החופשיים?
כן, אבל עוד פעם, אני רוצה להפריד בין הבנייה החופשית, שהיא באמת אזוטרית, שהיא הליבה שלה, האמיתית, שהייתה עתיקה, או הבנייה החופשית של כל הלשכות האלה שנמצאים עכשיו. מה שהם עושים מהבנייה החופשית של היום, זה, חלק גדול מהאנשים האלה הם אפילו לא יודעים באמת מה הבנייה החופשית מדברת. האנשים בדרגות היותר נמוכות.
אז יבטאו את זה, בעצם.
הם יבטאו את זה בדיוק, הם יבטאו את זה, וכל האנשים הבכירים שם, הם פשוט סוגרים עסקאות מאחורי הגב שלנו, זה ידוע, זה מה שהם עושים. זה פשוט, הבנייה החופשית באמת מדברת להוציא את זה לאור, להוציא את זה, להגיד את זה לכולם, והם מסתירים את זה. אז מלכתחילה, זה משהו שהוא מוטעה לבנייה החופשית האזוטרית, כאילו.
כן, זה מדהים אז רגע, אז הבנייה החופשית אזוטרית זה לבנות מחדש את עצמך, רוחנית, פנימית, תודעתית, להיות בן אדם טוב יותר, בדיוק. להשתפר. כמו שאתה אומר, באת כן. לפה לעולם הזה בשביל לחוות ולזכך ולתקן ולשפר את עצמך. אז זה בנייה בדיוק. חופשית, אתה בונה את עצמך מחדש, מעולה, בצורה חופשית. בדיוק. והם הלכו ויבטאו את זה. עכשיו, מה לגבי העניין הזה שאתה אומר שיש בונים חופשיים ברמה מסוימת, שבכלל לא מבינים מה קורה באמת מעליהם ואיך שיבטאו את הכל, אני רוצה לדבר על העניין שמה שמדהים אותי זה שיש הרבה אנשים שלא כמו התחלת את השיחה שאמרת שהמון אנשים לא מודעים לשקר ושהכל שקר וכן הלאה. עכשיו מה שמדהים שאתה שואל את האנשים האלה שאלה פשוטה, נגיד אתם יודעים שיש דבר כזה הון שלטון? יגידו לך בטח, ברור, עובדים עלינו, כל ההון שלטון עובד עלינו. תגיד להם, אתם יודעים שיש בנקים? בטח, בנקים דופקים אותנו כל הזמן. ואז אתה רואה שהם איתך, ואז אתה עולה יותר גבוה, אתה יודע שחברות התרופות דופקים אתכם? כן, כאילו, אתה מאמין לכל מה שהרופא אומר? פתאום כבר זה נעצר, כן, מה, הרופא יודע, הוא למד. אז ככל שאתה שואל יותר שאלות, אתה רואה שפתאום האמונה בזה שזה שקר, פתאום נעצרת באיזשהו דרגה. ואני שואל את עצמי, למה אתם עוצרים? למה אתם לא מאמינים שגם מעל זה שקר, וגם מעל זה שקר, והשקר לא נעצר, למה שישקרו רק בדרגים מסוימים, ואז פתאום יהפכו להיות מלאכים תיאוריים שדוברי אמת? מה אתה יכול להגיד על העניין?
יש גם אנשים שחושבים שרק זה הבעיה פה המקומית, בישראל, כן. אבל זה לא. פשוט ישראל הביאה את עצמה, היהודים היקרים שנמצאים פה, הם הביאו את עצמם לסיטואציה הזאת. שהם ויתרו על כל הזכויות שלהם עם השנים, הם היו פנאטים של איזשהו ארגון ציוני נאצי, זה מה שהם עשו, וזה מה שהם קיבלו בפנים עכשיו, ויש עוד מקומות בעולם שגם אוכלים אותה וגם אכלו אותה בעבר, ויש הרבה מאוד אסונות שקורים שם, במקומות שאנחנו לא מכירים, וזה לא רק משהו מקומי, זה יגיע גם לכל העולם, אז כמו שאני אומר, אחד יסבול, כולם יסבלו, זה חוקי הטבע, כן. ככה זה יעבוד.
אז בוא נדבר על הארגון כן. הציוני הנאצי הזה שאתה מדבר עליו, הרי מי ששמע את מה שאמרת, אפילו אני כזה בשוק, אני יודע על מה אתה מדבר, כי היה פה הרב ברקוביץ' ועוד אנשים שהסבירו את זה בצורה כל כך רהוטה, שאני כן. כבר ממש מודע לזה. אז אתה אומר שהארגון הציוני הנאצי, הארגון הציוני הנאצי, אתה אומר שבנימין זאב הרצל היה נאצי, אתה אומר שנורדאו היה נאצי, הרי מי ששומע את זה יגיד, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? זה הרי נוגד את כל מה שלמדנו בשיעורי היסטוריה וציונות. בוא תסביר.
זה מה שאנשים חושבים, בגלל שזה מה שלימדו אותם בבתי הספר, ובתי הספר לא לימדו אותם כמו שאני מסביר את הטריוויום, שצריך לחקור בעוד מקורות מידע, אפילו שאתם לא מסכימים.
אז בוא תספר למה בנימין זאב הרצל הוא נאצי.
אז זה לא הבעיה רק בבנימין זאב הרצל, זה בעיה בכל הארגון הזה, וזה חלק מארגון יותר גדול. והציונות זה לא הדבר היחיד שיש פה בעיה, זה מה שאנשים צריכים להבין. הציונות זה משהו שהוא סימפטום. זה משהו סימפטום שהבאנו על עצמנו, שהיהודים בעצם הסכימו לזה. אוקיי? וזה מה, זה, זה מה שבעצם מגיע היום לישראל. ובעצם הציונות היא ארגון שהוא, זה אידיאולוגיה פוליטית. נטו. זה אידיאולוגיה פוליטית, זה לא קשור בכלל ליהדות. ובעצם מי שהיה מאחורי כל השואה הזאת, זה הארגון הציוני הזה. בשילוב של כל הטכניקות, מכל התרבויות העתיקות שאני מדבר עליהן, שגם הם השתמשו בידע הזה, בידע השחור הזה שהם השתמשו בו, למטרות של שליטה ורצח המונים. הם בעצם לקחו בזה יד, הם לקחו את הידע הזה והשתמשו בו לזה. והציונות היא בעצם גם ארגון שהוא גם שולט בכל העניין הכלכלי, והנפט וכל הדברים האלה שבעצם מניעים את העולם. אז בגלל זה גם זה ממוקד באמצע אם תסתכל באמצע המפה ישראל, אז זה בעצם באמצע.
אז רגע, מה המטרה הנסתרת של הארגון הציוני הזה? היה להביא את היהודים אחרי השואה לארץ, וליישב את הארץ ביהודים, ולקחת אותה לפלסטינאים, מה, זה קשור לאג'נדה שלהם? וגם מה שקורה עכשיו עם החיסונים והכל, זה גם קשור לאג'נדה? לסיים את העבודה שהיטלר התחיל?
עוד פעם, זה לא משהו ממוקד ביהודים, כן? אבל היהודים הם בנו לעצמם כלא טכנולוגי, כלא טכנולוגי שהם בנו, שהוא עובד כאילו לטובתם, אבל בסוף הם מבינים שזה לא עובד לטובתם, והם משתמשים בטכנולוגיה הזאת ובכל הדברים האלה, גם פה וגם בסין וגם בכל מיני דברים, בכל מיני מקומות.
אז מה זאת אומרת, נגיד בארץ, אז בוא נעזוב רגע את הנאצים ואת הציונים, בוא נסתכל מעכשיו אחורה, אז מה יש לנו בארץ? יש לנו איום של הערבים הנוראיים שרוצים להרוג אותנו, ומה זה אומר? זה מצדיק. תעודות זהות, מצלמות בכל מקום, חומות, איכונים של השבק, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, הכל באצטלה של ביטחון, 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 ומה יצא? שהיהודים חיים בתוך כלא, שאם הראש ממשלה שלהם רוצה ככה להפוך לדיקטטור, אין לו שום בעיה לעשות את זה, תוך חודשיים הוא נהיה דוקטטור, ומחסן חצי מהאוכלוסייה. איך? מי? איך זה קרה? ועוד מאמינים שזה טוב. טלוויזיה בשליטה מוחלטת, זה פשוט לא יאומן, זה איזשהו סרט מדע בדיוני.
העם הזה עבר שטיפת מוח מאוד מאוד רצינית.
כן.
בעיקר אחרי השואה וכל הדברים האלה, וכל, עוד פעם, כל הפנאטיות האלה, כי רוב האנשים שאפילו עושים את החיסונים, הם עושים את זה מפנאטיות. הם עושים את זה מגאווה. כאילו זה שלנו, כאילו הדגל הזה שלנו, כן. וכאילו כל הדברים האלה. והאובססיה הזאת ולכל הצבא הזה, שאפילו הם לוקחים אנשים בכפייה לצבא, שזה עזוי, לחשוב על זה ככה, אם הייתי חושב על זה לפני, אני לא יודע מה הייתי חושב על זה. שהיו לוקחים אותי בכוח לצבא, זה פשוט עזוי לחשוב על זה היום. וזה בעצם מה שהביא אותנו מכל הפחד וכל הפיגועים וכל המלחמות שהעם הזה עבר, הם פשוט הכניסו לזה פחד לחיות בלי המנגנון הממשלתי הזה, שכאילו שומר עליהם, במרכאות, כן? עוד פעם, זה הכל מחזיר אותנו לפחד. הם מכניסים הרבה מאוד פחד לעולם.
כן.
וככה הם בעצם שולטים, כי אנשים מפחדים.
כן.
זה מכניס אותם לקופסה.
כל הסיפור עם הערבים, אני יכול להגיד, אני גדלתי בארץ, ואני זוכר שהייתי מת מפחד לנסוע ליד כפר ערבי. הייתי נוסע ליד פרדיס, הייתי משקשק. נכנס לוואדי ערה, מתפלל שאני רק יצא משם בשלום. כן? שהייתי בן, לא יודע, בן 15, 16, 17. ואז עברתי לחול וגרתי מעל 20 שנה בלונדון. פגשתי ערבים, איזה אנשים, חברים שלי, פתאום אני קולט, וגם שמעתי את הסיפור מהצד שלהם, שהסורים מתים מפחד מישראל, משקשקים, ואני לא יכולתי להאמין, אתה סורי מפחד מישראלים? אותי לימדו שאתם הרעים, אתם רוצים לכבוש אותנו, הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו, הוא כמעט התעלף שהוא שמע את זה. ושמעתי כל מיני ערבים אחרים שמתים מפחד מישראל. ותראה איך אותי לימדו, עכשיו, אני היום נוסע לכפרים ערבים בארץ, כפרים ערבים, נכנס, מדבר איתם, אוכל חומוס, אני נהנה מלהתגבר על הפחד הזה שהציונות והמערכת החינוך בארץ הכניסה לי בצורה עקיפה לפחד מהערבים. ואני מדבר עם ערבים, אבל אני קולט איך שהם רואים את זה. עכשיו, כל ערבי פשוט בישראל, הוא קולט שהישראלים שטופי מוח בצורה קיצונית, ומאמינים בשטיפת מוח, ואין לו מה לעשות נגד זה. הוא פשוט יושב וסובל ואוכל אותה, אבל לפחות הוא יותר נאור. הערבי הכי פשוט בכל כפר ערבי, הרבה יותר נאור, ועם ראש פתוח ומבין מה קורה, מכל ישראלי באוניברסיטה. וזה למדתי בחוץ לארץ.
אני גם, אני אחד בתור שמישהו גר, שמישהו שגר בירדן שנה, בתוך ירדן.
מה? אני... אתה גרת בירדן?
כן, גרתי בירדן שנה בחיים שלי.
וואלה!
כן, בתוך כפרים ערביים, גם פלסטינאים.
איך עשית את זה? מי עושה דבר כזה? הלוואי, איזה קטע.
אז אתה מבין, אז הכל בסדר, אין מה לפחד. אנשים הכי נחמדים בעולם.
כן.
בכל מקום יש מטומטמים, ובכל מקום יש כאלה שלא מבינים ולא זה, ושטופי מוח. אבל יש גם אנשים טובים. וזה לא אומר שהם יותר נחותים או יותר גדולים, זה הכל הזיה, זה הכל אשליה.
אז איך חיית בירדן? בתור ישראלי, עם פספורט ישראלי, אמרת אני ישראלי, יש שלום, באתי לגור פה?
כן, אשתי הייתה גרה בירדן בעבודה בשגרירות, אז אני הייתי צריך לעבור לשם, לשנה, וחייתי שם שנה. הכל היה בסדר, הכל טוב, לא הכל היה בטוח, הכל בסדר.
אוקיי, אז מי האנשים שמחזיקים במידע שמאפשר להם לשלוט באנושות?
הם אנשים עם אידיאולוגיה סטנית. אני דיברתי גם על הסטניזם, שזה אידיאולוגיה. זה לא איזושהי דמות של סטן, זה אידיאולוגיה של אנשים שסוגדים לאגו שלהם, לחומריות, למה שהם רוצים להשיג על חשבון אחרים, שזה אנחנו, כלל האנושות, שבעצם מעגל קטן של אנשים, שהם מיעוט של אנשים, שבעצם יש להם אידיאולוגיה משותפת כדי לשעבד את כולם, ולהחזיק את המידע הזה, ולהפיץ מידע שקרי לכל העולם, כדי לייצר מצב של יחסים דיפרנציאליים ביניהם לבין השאר האנשים שזה אנחנו, כאילו שיש לנו אנחנו חסרי ידע ויש להם את כל הידע, כן? שזה בעצם האזוטרי והאקזוטרי אומרים. האקזוטרי זה החיצוני, זה המעגל החיצוני, שזה האנשים הפשוטים שכולם. והם בעצם אנשים שמוערבים בסטניזם הזה, אנשים שבחיים לא תחשבו שאם תשאל בן אדם, אתה חושב על סטניסט, הוא יגיד לך, זה מישהו שלבוש שחור ודברים כאלה, אבל זה עורכי דין, זה אנשים מכובדים, פוליטיקאים, רופאים, יש הרבה מאוד מעורבים בזה, גם בדת וגם בכל מקום. ויש אנשים שיותר בדרגות היותר גבוהות, שמעורבות בסטניזם בדרגה יותר גבוהה, שזה המשפחות והשושלות האלה העתיקות, שמחזיקות את המידע הזה בדורות שלהם, מאז העת העתיקה ועד עכשיו, שזה בעצם המשפחות העשירות, שבעצם הממשלות הצללים של כל הממשלות העולם, כל האילומינטי, שזה אילומינטי השחור, האילומינטיישן זה אומר אור, האור שלהם הוא שחור, הם משתמשים באור בדרך לא טובה, בדרך לרעה, זה נקרא, כאילו זה סוג של קט שמש השחורה, זה אומר שזה אור מושחר, זה אור מטעה, זה אור כדי לנצל איתו אחרים, כן? זה לא אור באמת שמביא אור לאחרים.
כן.
זה אותם אנשים, יש על זה גם ספרים, זה אנשים ש... גם בוש היה מעורב בזה, וגם רוטשילד, רוקרפלר ודיסני וכל הדבר, כל החבר'ה האלה שם שמעורבים בדברים מאוד איומים שהם עושים גם. אני מרחיב את זה בדברים האחרים שאני כותב, אבל כן, זה אותם אנשים.
כן, אוקיי. אז לדעתך אנשים פועלים לא נכון ולא מבדילים בין טוב ורע, ואיך זה יכול להיות שהם פועלים ככה?
אנשים פועלים, בוא נגיד, אפילו לא לפעול, זה לא טוב. נגיד, אנשים לא עושים כלום ממה שיש עכשיו, מתעלמים מזה. כמו שאני בהתחלה התעלמתי לפני כל המצב הזה, החמיר, כן? אני לא יכול, אמרתי, אני לא יכול לשבת בשקט, זה לא טוב. זה לא טוב, באמת. ואנשים פשוט מתעלמים מזה. ומסכימים עם זה. לא ש... אני לא מדבר אפילו לאנשי הצבא והביטחון והשוטרים, שהם בעצם עושים משהו שאסור להם לעשות. אפילו אם מישהו אמר להם את זה, לא משנה. אסור להם את זה, לעשות את זה. לקחת למישהו את הזכויות ללא אישור שלו. אוקיי? וזה מתבצע על בסיס יומי. היום בעיקר.
תן דוגמה. כן?
לצאת 1,000 מטר החוצה, אסור לך לעשות מסיבות בבית, לא משנה מה. אתה אוסר על מישהו את החופש הרצון שלו. כן. אתה מקביל לו את התנועה, שזה החופש הטבעי שלך, שנולדת איתו. ולאף אחד אין זכות לקחת את זה ממך, אפילו אם ראש הממשלה אמר את זה, לא משנה. אף אחד אין לו את הזכות הזאת.
אוקיי.
יש עוד מלא דוגמאות, יש גם אנשי צבא, יש רפואה, כן, רפואה גם עכשיו, זה, יש המון, יש עוד פעם, אנשים שאפילו מסכימים עם זה באופן, כאילו לא עושים כלום, הכל בסדר, זה גם אנשים שהם בעצם עושים משהו לא טוב, לצערי, זה מה שהם עושים.
מה רפואה?
זה לא, הרפואה גם חלק מה, אני מדבר על המערכת הרפואית
הזאת. אבל תן דוגמה.
כמו שאני אומר, הם מכריחים בן אדם לחשוב, אני אפילו לא מדבר על כפיית חיסונים, אני מדבר על הדרך החשיבה של הבן אדם, שהוא לא יכול לחשוב בצורה שונה לגבי הבריאות שלו. אתה מבין?
כן.
אז זה אסור, זה משהו שאסור לאף אחד לעשות.
כן.
זה לא רק ברפואה, זה גם עוד פעם, זה בן אדם שאפילו מסכים לזה, ולא עושה עם זה כלום, זה גם בן אדם שהוא לא טוב מהטבע שלו, כי הוא לא עושה עם זה כלום, זה בסדר לו.
מה זאת אומרת?
הוא תומך בעצם...
בוא ניקח דוגמא, בן אדם רגיל שרואה טלוויזיה, סופג את כל מה שהוא סופג, והוא לא עושה כלום. אז מה הוא יכול לעשות שהוא לא עושה?
לא לעשות כלום, לא לעשות כלום, זה התעלמות, זה בורות, זה מביא אותו, זה מביא כאוס. זה מביא עבדות.
ומה אפשר לעשות?
להגיד לא למישהו שהוא לוקח לך את הזכויות, ולדבר על זה. לדבר על, לחנך אחרים מה אסור ומה מותר, זה מה שאני עושה גם. אנשים לא מבינים את זה מהבסיס.
אז בוא נגיד ככה, יש אנשים שרואים, יש אנשים שרואים טלוויזיה ומאמינים, יש אנשים שרואים טלוויזיה ולא מאמינים, אבל לא עושים כלום בעניין, הם לא הולכים ואומרים למישהו אחר, ראית מה אמרו בטלוויזיה? שטויות במיץ, אני לא מאמין שאומרים דבר כזה. הם לא עושים את זה, הם שותקים, הם מאמינים, הם מרגישים את זה, חושבים את זה, אבל לא מעיזים להגיד את זה, כי אולי יגידו שהם קונספירטורים וכן הלאה. אז אולי אלה האנשים שאתה טוען שפועלים בצורה לא נכונה?
זה אנשים שמפחדים. יש גם כאלה שיודעים, וגם אני את האמת גם הייתי כזה בעבר. אני גם פחדתי להביע את דעתי ולדבר, והכל בסדר, התגברתי על זה. זה מה שמביא את האומץ לאנשים, חברים. זה הידע הזה שמביא את האומץ. כי ברגע שאנשים יודעים יותר, יש להם את האומץ לדבר ולהביע את דעתם. זה יכול להיות דרך מוזיקה, דרך כתיבה, דרך שירה, דרך כל דבר. דרך דיבור.
כן.
אבל לעשות משהו זה צריך. אני תמיד אומר לאנשים ומעודד אותם לעשות משהו. באיזושהי צורה. כי זה חשוב, זה מדובר על החירות והחופש שלנו. אוקיי? וזה ריבונות על הגוף. כי אנשים בחיים לא יהיו חופשיים אם אין להם ריבונות עצמית על הגוף. הם חיים בסרט שזה יהיה להם חופש, אבל זה לא חופש. כי מישהו הוא בעלים על הגוף שלך, אוקיי?
כן.
אז זה מה שאני מתכוון.
תגיד, מה אתה חושב על החיסונים?
חיסונים זה רק מראה, זה סימפטום שמגיע עכשיו, שמראה עד כמה אנשים לא ריבונים על הגוף שלהם, ופשוט מוותרים על, על הבעלות על הגוף שלהם. זה מה שהחיסון הזה אומר.
כן.
תקרא לזה חיסון, תקרא לזה... טיפול גנטי, לא משנה מה מכניסים
שם. אז אני, אז אני בעצם... מדבר איתך. כי תראה, מה יש בחיסונים? מה הסיכון בחיסון? מה לדעתך יקרה למי שיתחסן?
תשמע, אני אפילו לא יודע בדיוק מה יקרה למי שמתחסן, אבל אני, מה שאני יודע, מה שיקרה, זה, עזוב, יהיו לזה השלכות פיזיות, יהיו לזה.
איזה?
יהיו לזה גם השלכות... אני לא יודע, זה יכול להיות דרך מחלות, דרך דברים אחרים, כי ברגע שאתה מכניס משהו זר לגוף שלך, משהו שהוא לא טבעי וסינתטי, אני אפילו מדבר על תרופה, לא על חיסון, זה משהו שמגביר את הבעיות בהמשך. זה רק מטפל בסימפטומים.
האם יכול להיות מצב שעוד שנה, שנתיים, לא יקרה כלום, כל המתחסנים, שום דבר.
זה יכול להיות אחרי שנתיים, זה יכול להיות שלוש, אף אחד לא יודע גם, אף אחד לא יודע.
אני אומר, אבל האם יכול להיות שבסופו של דבר לא יקרה שום נזק לאף אחד מהחיסון? מי שהמקרים האלה שאנשים שמעתי מתו וקיבלו כל מיני ריאקציות שליליות, עדיין זה אחוז קטן מאוד, אבל אני שומע הרבה יותר אנשים שאומרים, תראה, התחסנתי, ווואלה, מרגיש נהדר, לא, אין לי שום בעיה. אז יכול להיות שאם אני אדבר עם הבן אדם הזה עוד 10 שנים, הוא יגיד לי, כן, אני בריא, הכל בסדר, לא קרה לי כלום.
כן, יהיו לזה גם השלכות רוחניות, מה שאני בא להגיד.
כן.
השלכות רוחניות, כי אתה סוג של מוותר על הגוף שלך, שזה יצר הבריאה, שזה משהו טהור, ה-DNA שלך, כן? ואתה פשוט נותן אותו למישהו אחר, לאיזשהו גוף זר, לבן אדם אחר, וזה פשוט ישפיע עליך גם... בוא נגיד לבן אדם אחרי המוות שלו, ולא רק בחיים שלו האישיים. שלפי דעתי זה כן ישפיע גם פיזית, כן? אני לא יודע, אני מקווה לאותם אנשים שלא יגיע אליהם שום דבר, כן? אבל זה כבר לא בשליטתי.
אז...
זה מי שהסכים לזה, זה הוא לקח את זה להשלכות שלו.
יפה.
בעתיד.
אז בוא ניקח עכשיו את הסנריו הזה, שחס וחלילה זה כן ישפיע לרעה על כל מי שיתחסן. ניקח דוגמה קיצונית לצד השני. כי הדוגמה הראשונה הייתה שזה לא ישפיע לרעה על אף אחד. בוא ניקח דוגמה קיצונית אחרת, זה ישפיע לרעה על כל מי שיתחסן, ונגיד תוך איקס זמן, תוך שנה, זה ברור לחלוטין, פתאום 5 מיליון איש שיתחסנו, או יותר, סובלים מדברים שכל המדינה תופסת את הראש ואומרת, איך יכולנו לעשות, איזה אסון, זה הופך להיות אסון לאומי, בקנה מידה הכי גדול שהיה אי פעם, ואיך זה ישרת את מי שלא יתחסן, ואת אלה שכן התחסנו. האם זה טוב? האם זה יביא לאיזושהי התקדמות מסוימת? או שזה יחריב את כל ישראל? מה זה יעשה?
מה, שיהיו, אתה מתכוון שיהיו, שכל אחד יחווה איזושהי מחלה בתוך הגוף?
כן.
שכל אחד
כן.
שיתחסן?
כן.
שמה, זה יכול להגיע למצב כזה, כן? אני... זה יכול להגיע למצב כזה, כי עוד פעם, בישראל אנשים ויתרו על הזכות על הגוף שלהם, וזה ההשלכות שהם, שיגיעו אליהם. אני, זה מה שאני מאמין באמת לצערי, אני מאמין שזה יהיה מה שזה יהיה. שאנשים יסבלו ממשהו, ויסבלו מאוד. כי הם באמת הלכו נגד כל החוקי הטבע, ונגד הטבע, שהם עושים דבר כזה, מלכתחילה.
כן. אתה יודע מה הם עשו? לפני שהם ויתרו על הזכות על הגוף שלהם, הם ויתרו בכלל על היכולת לחשוב. הרי כל זה שהם פתחו את הראש שלהם לרעל, שמוזרם להם פנימה דרך ערוצי התקשורת, וזה היה בסדר מבחינתם, וזה היה דבר נכון לעשות, הרי זה הוביל לעובדה שברגע המתאים יכניסו להם את הרעל שאומר להם לכו להכניס פיזית רעל לגוף, והם עשו את זה. אבל אם הם לא היו מאבדים את היכולת לחשוב, אז הם לא היו מגיעים למצב הזה מלכתחילה, כי הם לא היו רואים טלוויזיה. הם היו רואים רק דברים אחרים שאתה רואה ושאני רואה, ובגלל זה היו מבינים שאין מצב שאני אכניס דבר כזה לגוף, כי אני בכלל לא היו הולך הם בכלל לא היו יודעים את זה, כי הם לא היו רואים טלוויזיה, הם לא היו יודעים שצריך לעשות את זה.
נכון, אנשים פחדנים שלא, אין להם את האומץ להגיד לא, למישהו שלוקח להם את הזכויות.
כן.
ואני אני, אני יודע באופן אישי על אנשים שהתחסנו, שהם לא רוצים להתחסן בהתחלה.
כן.
הם עשו את זה רק בשביל לחזור לשגרה.
נכון. ואיזה שגרה?
זה מה שהם רוצים.
אתה חושב שחזרנו לשגרה? נראה לך שזהו, ישראל, אין קורונה? מה, שמעתי שאמרו לי שבטלוויזיה מדברים על זה שהקורונה מאחורינו, נגמרה הקורונה.
כן, כן, הכל בסדר.
אתה מאמין לזה? שככה זה יישאר עוד שנה, שנתיים, ולא יהיו סגרים יותר ולא כלום?
ממש לא, זה רק ימשיך ויגביר וימשיך, ומי שהכי ייפגע מזה, מי שמסכים עם המערכת, ומי שבעצם סוגד לחוקים האלה, ובעצם מי שמבצע אותם, הוא יחווה במאוד, הרבה מאוד דברים לא טובים בחיים שלו, לצערי, כן? ככה זה יהיה. וזה יגיע למי שצריך שזה יגיע אליו.
כן.
בוא נגיד, היקום אוהב לעזור, הבורא אוהב לעזור לאלו שבאמת עושים משהו למען החופש והזכויות שלהם, והוא מגן עליהם. ויש להם הגנה מהבורא, לאלו שבאמת אומרים לא, זה המבחן שלנו היום. להגיד לא, ופשוט לעמוד על הזכויות שלנו, ולוותר על האגו העצמי שלנו, לחשוב רק על עצמי, ולהגיע למסקנה שהאנושות צריכה להבין, שצריך להתנהל באופן, תחת אהבה, שהוא תחת הרצון, ובלי איזשהו אדון, או אדונים ששולטים עלינו מבחוץ. אז זה הזדמנות כיום,
כן.
בוא נגיד בזמן הזה.
אוקיי. עכשיו, מה לגבי מסכות? אמרת שהחיסון במסכות וכל המצב הנוכחי הוא לא הבעיה, אלא הסימפטום. האם נגעת
נכון,
בזה?
נכון, זה... כן, אני, זה מה שאני אומר, שזה רק הסימפטומים. זה מה שדיברנו על the principle of cause and effect. שזה principle of cause and effect, זה הפרינציפל שאני הכי מדבר עליו. זה מה שזה.
סיבה ותוצאה.
The effects.
ש?
כן, בדיוק. Mm. אז תוצאה היא, זה מה שאנחנו חווים עכשיו, שאומרת לנו, היי, זה לא הדרך, אנחנו צריכים לשנות כיוון, אנחנו צריכים לנתח מה הסיבה, איפה טעינו, איפה חשבנו לא נכון, ולהשלים את מה שחסר, ולוותר על האגו של אני יודע מספיק, ופשוט לקחת, לקרוא, להיות מעורב בכל הדברים האלה, כדי, עוד פעם, להגיע לאיזושהי צורה, לאיזשהו בן אדם יותר טוב. כי המטרה פה זה להגיע, להתקדם מבחינה אבולוציונית לבן אדם יותר טוב. זה המטרה שלנו פה. וגם לעצור את כל הרוע הזה, את כל העבדות הזאת.
כן.
כי הבן אדם בטבע שלו הוא לא צריך לחיות בעבדות.
כן.
הבן אדם בטבע שלו הוא חופשי. וחופש הוא מגיע לפני הכל. אפילו לפני הגוף הוא מגיע. לפני הכל הוא מגיע.
כן.
לפני החיים עצמם, בלי החיים עצמם, בלי החופש לא שווים כלום. אז זה עבדות.
ותגיד, okay? אתה רואה חס וחלילה סנריו שבו לא מצליח לנו? שכוחות הרוע משתלטים ומתגברים והופכים את המקום הזה למה?
כן, יש לנו עכשיו סוג של או שאנחנו הולכים לכיוון השחור הזה של לבנות את הכל בחושך, אוקיי? לחיות בחושך מוחלט. עכשיו, כרגע יש לנו לפחות קצת אור בעולם הזה. יש לנו קצת אנשי אור שעושים משהו, שמבינים משהו. יש מצב שנגיע או שיש, שאין אור בכלל, או שאנחנו מגיעים למצב של הערה, של לחיות תחת אהבה וחופש אמיתי, שאנשים ייקחו צעד הפעם. כי אנחנו היינו בנקודה הזאת הרבה פעמים בהיסטוריה. אנחנו חוזרים, אנחנו יכולים לחזור על אותה נקודה, או שאנחנו יכולים להמשיך הלאה. לשם שינוי עכשיו, כי באמת לאנושות יש סיכוי, ואני מאמין לפחות שהאנושות תיקח צעד הפעם, כדי להביא את החופש הזה בחזרה, ובעצם להקים סדר עולם חדש, שהוא באמת חדש, שהוא באמת תחת אור, ולא סדר עולם חדש, שהוא חושך, כן?
כן, אוקיי.
אז זה חייב ללכת לאיזשהו כיוון, כי זה לא יכול להמשיך ככה, אז זה חייב להגיע או לזה או לזה, כי האנושות חייבת להבין באיזושהי צורה, כי אם, לא תבין, כי אם לא תבין, אז זה יחמיר ויחמיר ויחמיר כל הזמן.
כן.
וזה לא ייגמר.
כן. אוקיי, אז מעניין מאוד. ולסיום, כרגיל, האם יש לך מסר שאתה רוצה להעביר לעם ישראל באופן ישיר, בפנייה ישירה לעם ישראל, לאחיך ולאחיותיך, אשר מקשיבות ומקשיבים לך עכשיו, בבקשה.
אני רוצה להגיד לכולם, אני מעודד אתכם ללכת ולעשות משהו, ולהתגבר על הפחד הזה, אולי לא לעשות דברים, אולי אתה לא חושב לעצמך מספיק, שאתה מספיק בן אדם טוב. אתה צריך ללמוד יותר, ברגע שאתה לומד יותר, אתה מגביר את בעצם האומץ שלך, ואתה עושה משהו, כי חשוב מאוד היום, כי יש לנו תקשורת, יש לנו הרבה טכנולוגיה, אנחנו יכולים לתקשר אחד עם השני, זה מאוד קל היום, זה מאוד קל לתפעל את זה, כי זה מדובר על החופש שלנו, ועל הזכויות שלוקחים לנו, וכדי לשמור על זה, אנחנו כבני אדם צריכים יותר לפעול, ולעזור לאחרים לקום ולהתעורר, כי יש הרבה מאוד אנשים שהם חושבים שהם יתעוררו, אבל הם לא, כי הם עדיין רדומים, הם לא עושים כלום, כי ההתעוררות האמיתית זה המעשה, זה ההתעוררות האמיתית, שאתה מבין שאתה צריך לעשות, זה חלק מהתודעה שלך, זה מה שאתה יוצר, זה מה שאנחנו יוצרים כבני אדם, כדי להגיע למציאות טובה יותר, תחת חופש, ואור ואהבה. זה מה שרציתי להגיד לעולם.
נהדר, פשוט נהדר. בכלל, כל הרעיון, כפי שציפיתי, היה ממש מרתק, נהניתי מכל רגע, מהשאלות, מהנושאים, יכולתי להמשיך לדבר איתך עד מחר.
גם אני, גם אני.
אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה, סטיבן.
תודה לך. תודה לך.
בבקשה, ולכן צופות יקרות, לא לשכוח בבקשה להצטרף ל-We Are Free TV בטלגרם, וגם אפשר לאתר wearefree.tv, וכמובן לתרום לנו, זה מאוד עוזר, ולהפיץ, להפיץ ולהפיץ את הסרטונים האלה, את הרעיונות האלה, כי אם אנחנו לא נפיץ, אף אחד לא יפיץ. יוטיוב בטח שלא יפיצו, כי אנחנו כבר לא שמה. אז תודה רבה לכולם, והמשך יום נהדר.